כן, אנחנו חוזרים ללמוד בספר מי מושלם, שהוא כולל בירורים נפלאים בביקורת עצמית, יחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. הגענו כבר לעמוד 28, סיימנו תחת הכותרת התעלות עצמית, סיימנו אתמול את הפסקה השלישית סוף סוף, שאתה באמת תאונה במושגי יסוד של מודעות עצמית, של עבודת המוסר בכלל. התעכבנו קצת, אבל יצאנו נזכרים ברוך השם, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה, לפסקה האחרונה בעמוד הזה, בעמוד 28. כן. כדי להבין את הפסקה הבאה, אנחנו צריכים פשוט להיזכר מה אמרנו על הפסיכולוגיה המודרנית. אמרנו שהפסיכולוגיה המודרנית היא מתעסקת בעיקר, או מתרשמת בעיקר ממה שמתרחש בתוך נפשו הגלויה, הצד ההכרתי שבאדם, המלחמות הבלתי פוסקות בתוך הנפש בין כוחות מתנגדים. ואמרנו שההתייחסות המוגזמת למלחמה הפנימית הזו, מבלי לחשוף את הנקודה הארכימדית, נקודת המנוף, שהיא הנשמה, הדבר הזה הוא בעייתי. הדבר הזה בעייתי, הוא גורם, ראינו, הוא יכול לגרום לאדם כפייתיות, פחדים, כעס, אובדן הערכה עצמית, דיכאון וכן הלאה, שאדם יתעסק יתר על המידה במעגל או במערכת הסגורה של הנפש שלו ומתרשם פעמים רבות מהמלחמה הפנימית שקיימת שם. לפעמים הוא נמצא במצב של חוסר אונים. הפסיכולוגיה שהיא רואה את המלחמות הפנימיות האלו, היא מחפשת לאדם מנוחה, אבל לא מוצאת אותה, כי אין מנוחה אלא באלוהים. צריך להבין כמובן את הביטוי הזה, אבל אין מנוחה אלא בכתוב השלישי שמכריע בין הכוחות הניצים בתוך הנפש. אין חבוש מתיר עצמו בית הסורים. אנחנו לא יכולים לפתור את בעיית הנפש מיני ובי. אנחנו צריכים כוח שהוא נמצא מעל. כוח שהוא בעצם כוח שורשי, שבעצם ברא את כל הכוחות, וממילא הוא גם יודע להשכין שלום ביניהם. אז לכן, העיסוק הפסיכולוגי המסורתי, כן, בבעיות הנפש, הוא עיסוק שיכול לגרום הרבה פעמים בעיות יותר מאשר פתרונות. במקרה הטוב אין לו מענה, במקרה הגרוע אין לו מענה, במקרה הטוב הוא נותן מענה שקרי, שבסופו של דבר מסבך את האדם עוד יותר. כל מיני פתרונות מוזרים. אני חושב שבהמשך גם אולי תובה דוגמה או שניים לעניין. בכל אופן, זו הקדמה. אמרנו לעומת זה, זהו. והיהדות היא מתמקדת, כן. היהדות לעומת זה היא לא מתעסקת כל הזמן במוקד של האני התחתון, כן. אז לכאורה יוצר הרושם כאילו ביהדות אין חשבון נפש. אין חשבון נפש, כן? כאילו, אנחנו לא מסתכלים על מה שקורה בתוך הנפש. אנחנו, המבט שלנו, הוא מבט גבוה, צדיק באמונתו יחיה, וכאילו, ההתמקדות במה שמתרחש בנפש בזמן אמת, זה לא מנת חלקה של היהדות. תשובה, לא. אבל תכף אנחנו נראה את היחס הנכון בין העיסוק במה שמתרחש בשדה הנפש, המלחמות הגדולות שמתרחשות בתוכנו, לבין הפניית המבט אל הנשמה. שימו לב, אל הנשמה. לשם, שבו והחלמה. כלומר, אנחנו נראה את היחס בין העיסוק בנמוך ובגבוה. ומה בכלל מטרת העיסוק בנמוך? מה מטרת הפניית המבט אל הנפש? שאנחנו מפנים את המבט אל הנפש ומתרשמים מקולות המלחמה בין האהבה והשנאה. הדין והרחמים, הרגשות המורכבים שיש בתוכנו, קנאה, שנאה, כל מיני, מה המטרה של זה? יש ליהדות מה לומר בעניין הזה? כן? אז קודם כל צריך לתקן את הרושם המוטעה, כאילו רק הפסיכולוגיה השמרנית, המודרנית, היא מתעסקת עם הנפש. כן? לא, אין זאת אומרת שהיהדות מתנגדת להתבוננות עצמית פנימית. אין זאת אומרת. אבל מה תכלית ההתבוננות הפנימית? ממש כמו שאומר הפסוק. כי יריבון אנשים ובאו, איך כתוב? אנשים כי יריבון ובאו אל השופט. זאת אומרת, ההתבוננות היהודית בנפש היא לזהות את המריבה הבסיסית שיש בין יצר הטוב ויצר רע. אבל מה קורה בשלב הבא? ובאו אל השופט. אנחנו מביאים את משפטה של הנפש, של הכוחות היריבים, אנחנו מביאים לפני השופט. מי השופט? שכל של תורה. מי השופט? הנשמה. מי השופט? הקדוש ברוך הוא. בתפילה. יש הרבה דרכים להביא לפני השופט. אבל השופט, אילו ערכאות שמביטות על המלחמה הפנימית שבנפש מנקודת השורש. זה משהו אחר לגמרי. אבל כדי להביא לפני השופט, קודם כל אתה צריך לדעת מה קורה בנפש. אתה צריך להיות במציאות של אנשים כיריבון. אם אתה משלה את עצמך שבתוך הנפש אין מריבה, אתה בבעיה מאוד רצינית, אתה משלה את עצמך. יש מריבה בתוך הנפש. אסור להתכחש לעובדה הזו. יש כוחות, כוחות אדירים, שנאבקים זה בזה. הם כוחות מאוד מאוד חשובים. יש מקום לשנאה, כפי שאמרנו אתמול. יש מקום לאהבה. אלא שבה, בוא נאמר, במערכת היחסים הטבעית, הפשוטה שלהם בתוך הנפש, הם מתגלים ככוחות שהם צוררים זה את זה בדרך כלל. אבל הכוחות האלה מאוד נחוצים. לכן, התפקיד שניתן לך, וזה תפקיד מאוד מאוד חשוב, זה להביא אותם למשפט, שופטים ושוטרים, תיתן בשעריך. מה זה שעריך? אלו שערי הנפש. שערי הנפש, שיש שם שערים רבים, שער השנאה, שער האהבה, שער העזות, שער הענווה, שער הגאווה, שער הזריזות, שער העצלות. יש לך עצלות בנפש, יש לך זריזות בנפש, אתה לא כמו אריה. האריות הם תמיד גיבורים. הנמלים הם תמיד זריזות. שולטת מידה אחת בתוך הנפש להם, אבל בני אדם, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. אתה צריך להיות מודע למציאות הזאת, ויחד עם זה יש לך את הכוח המופלא שניתן לך מהקדוש ברוך הוא. להשכין שלום בין כוחות יריבים. לא רק מחוץ לך. קודם כל בתוכך. שלום בית. קודם כל בתוכך. זו תפקידה של ההתבוננות העצמית. אבל בשום אופן ההתבוננות העצמית לא נשארת סגורה בתוך עצמה. לא מגיעה למסקנה חלילה שהמלחמה הזו היא לא פתירה באופן שורשי. וממילא מה שנותר זה להשקיט את המולת המלחמה באקמול. כמו שאומר שם בשיר, בוצר, נו, איך השיר הזה? שמעתם את הדיסק שלו, של בוצר, אליעזר בוצר, מישהו שמע? בשיר האחרון דיברנו על זה. אהב שיר מספר 12, מה? כן. האדם, העולם גדול, האדם עולם קטן. אז הוא מתאר שם את כל התרופות, כן? פרוזק, ויאגרה, בוטוקס, ריטלין, כן? כל התרופות, הם בעצם לא פותרים שום דבר. לא פותרים שום דבר, כן? באופן אמיתי, הם יכולים ליצור איזושהי רגיעה שאדם יכול להשתמש בה כדי לחפש את פתרון השורש. אבל ודאי שהפתרונות האלו הם לא פתרונות שורש. אין זאת אומרת שהיהדות מתנגדת להתבוננות עצמית פנימית. מלבד אותם בני אדם מועטים, שמוגדרים כבלתי שפויים בדעתם, כל שאר 99% שהם נורמליים, מחויבים לבדוק את עצמם ולשרש את נטיות האופי השליליות שלהם. ודאי. יש אנשים בודדים. שהם לא מתבוננים על ההתנהלות הנפשית שלהם. שלום עלייך נפשי. זה בכלל לא מעניין אותו שהוא גאוותן. זה בכלל לא מעניין אותו שהוא כעסן. זה בכלל לא מעניין אותו שהוא קנאי. לא, ממש דווקא הוא חי עם הקנאות הזו על הכיפק. הוא מקנא בהוא, מקנא בהוא, מקנא בהוא. למרות שקנאה זה רקב עצמות, אבל חוסר הרגישות שלו הוא משווע עד כדי כך שלא קשה לו אפילו עם זה שהוא חי בתוך הקנאות. כביכול לא קשה לו. יש מצבים כאלו. זה מצביע על חולי נפשי עמוק. אבל בדרך כלל אנשים נורמליים שהם מקנים, הם סובלים מזה. למרות שהם מקנים, אבל הם סובלים מזה. הם מרגישים שמשהו לא בסדר. מרגישים שהם לא מתנהגים כשורה. נכון, הוא מתגאה. אנחנו מתגאים. אנחנו מתגאים 700 פעמים ביום. 700 פעמים ביום. במדרגות כאלו אחרות. אבל אנחנו מרגישים, תכף ומיד, לפעמים תכף ומיד, לפעמים אחר זמן, שהגאווה הזו הביאה אותנו למקום לא טוב. ההתנסות על הזולת, הניסיון להציג את עצמי כחכם יותר, כצדיק יותר, לפעמים באופנים, בניואנסים דקים, כן? הדבר הזה, אנחנו מרגישים, זה לא טוב. זה לא טוב. למרות שכביכול זה נתן לנו איזו הרגשה של יתרון, כן? של יתרון. אנחנו מרגישים שזה לא טוב. אתה נוסע באוטו, אתה רואה מישהו עוקף. וואי וואי, תראה איך הוא עוקף, יאללה, תראה איך הוא עוקף, איזה נהג. אבל פתאום, כמה דקות אחרי זה, אתה אומר לעצמך, אבל אני עקפתי כך אתמול, או לפני שבוע. יש לנו איזה מנגנון פנימי שלא נותן להנהגות האלו, כן, לעבור מתחת לרדאר של המצפון, של מוסר הכליות. בדרך כלל, אנחנו כאלה, בדרך כלל. אנשים שיושבים פה זה ודאי. ודאי שאנשים מיוסרים מאוד על הדברים הלא טובים שהם עושים. אחרת לא באים מכון מהיר. כן? זה מקום להם יוסרי, המקום הזה. אנשים שלא טוב להם עצמם, לא טוב להם ההתנהג, הם רוצים באמת להיות יותר אגונים, יותר ישרים, יותר מוזנים בפנים. ברור, צריך ודאי שצריך התבוננות פנימית, ודאי. איזו שאלה. אבל כל, כן, כל 99% שהם נורמליים, מחויבים לבדוק את עצמם ולשרש את נטיות האופי השליליות שלהם. כלומר, להתבונן פנימה אל תוך הנפש, לזהות את חוסר האיזונים, ולהמציא את התרופה הגדול של עושה שלום עם עומיו, הוא יעשה שלום עלינו בתוכנו ועם רומן. זהו. מה לעשות? לשרש את נטיות האופי השליליות שבהן. זה העבודה. זה העבודה. בכתבי החסידות מובא שקרבה להשם, קצת חוזר לעצמו, דיברנו על קרבת אלוקים, כן? קרבת אלוקים היא אותו רעיון. בכתבי החסידות מובא שקרבה להשם פירושה בחינה עצמית מדוקדקת, ועקירה מן השורש של כל התכונות השליליות. זה נקרא קרבה להשם. אתה רוצה להיות קרוב להשם יתברך? תלך בדרכיו. תלך בדרכיו. תלך קצת בדרכיו. ברגע שאתה הולך בדרכיו, אז זה משפט הדומים. האהבה, כן, היא בין הדומים. שאתה מדמה לקדוש ברוך הוא, ממילא נוצרת אהבה. אברהם אוהבי, אברהם אהובי, אברהם הולך בדרכי השם יתברך, נוצרת אהבה. כשאני הולך בדרכי השם יתברך, אני אוהב אותו והוא אוהב אותי. אתה רוצה קרבה לשם? לך בדרכיו. אבל כדי ללך בדרכיו, אתה צריך לברר מה דרכיך עכשיו. באיזה דרכים אתה הולך? האם הם דרכי השם יתברך או דרכי היצור? זה המטרה של חשבון הנפש. אז ודאי וודאי שהיהדות דוגלת, היהדות מחנכת, לבחינה מדוקדקת מאוד של הליכות הנפש במטרה לשרש את התכונות השליליות, בסופו של דבר להגיע למצב שקרבת אלוקים לי טוב, כן.
אבל היא חותרת בעקירה מן השורש של התכונות השליליות, זה לא נכון, זה צריך לנתב אותם, לא...
נכון, נכון, נכון. כן, עקירה מן השורש, עקירה מן השורש, טוב. אבל קודם כל, אתם מבינים את השאלה שעל הסף? אומר הסף, עקירה מן השורש, נשמע כאילו צריכים לעקור את הגאווה מן השורש. אבל אם נעקור את הגאווה מן השורש... רגע, קודם כל את השאלה. אם נעקור את הגאווה מן השורש, לא נוכל למצוא את הגאווה בקרבנו כאשר נזדקק לה? כאשר נזדקק לה בדברים מסוימים. נכון? לפעמים אנחנו צריכים את הגאווה. כן? ויקבע ליבו בדרכי השם. אנחנו זקוקים לפעמים להבלטה. מקום שאין אנשים יהיה איש. אם אתה עוקר את הגאווה, אתה מסרס את הכוח הזה מתוך הנפש, במקום שאין אנשים לא תוכל להיות איש. כן? איך במקום שאין אנשים תהיה איש, אם אתה כבר עקרת את הכוח הזה? אנחנו לא יכולים להיות אנשים במקום שהם איש, אין איש אם אנחנו לא גאוותנים. תראו את זכם, אדם שבטבעו הוא ענב. עכשיו הוא צריך לפקד, אני יודע מה, לתפוס סמכות על 20 אנשים, כי אין איש. הוא יגיד, לא, לא אני, לא אני, לא, לא, הנה הוא, לא אני. אין לו גאווה, הוא מסורס. אז שואל אסף בצדק, אם כתוב כאן שצריך לעקור את המידות השליליות מן השורש, זה נשמע מסוכן, לעקור את הגאווה מן השורש. אני זקוק לגאווה הזו במקומות אחרים, בעבודת השם. מה, אני אעקור את הקנאה מן השורש? אם אני אעקור את מן השורש, אני לא אוכל לקנא בדברי סופרים. כן? קנאת, כן? אני לא אוכל לקנא להשם אפילו. אני לא אוכל לקנא. קנאת סופרים, תרבה חוכמה? הקנאה היא מאוד נחוצה. מה אתם אומרים? מה הפתרון לזה? מה זאת אומרת לעקור מן השורש? אז איך מסבירים את זה? בלי להתקל בקושייה שעכשיו אמרנו. יש למישהו רעיון? מעניין שמי ששואל קשה לו להשיב. אסף, אתה רוצה להשיב? מי ששואל קשה לו להשיב. למה קשה למי ששואל להשיב, אתה יודע?
בתוך השאלה.
יפה מאוד. כן. הוא תפוס חזק שלי. נו, נו, השאלה היא כל כך טובה, אז כנראה שאין תשובה. לא, לא חייב להיות. כן, לא חייב להיות. קשה לעשות סימולטני, כן? שחק נגד עצמי בשחמט. קשה לי לחלוק על הצעד שאני עצמי עשיתי בתוך השחמט. איך אני אעשות? מה אתה אומר?
כן.
אבל איך זה נשמע מלעקור מן השורש? זאת אומרת, אתה מסביר פה דבר שהוא לא נסמך למילים עצמם. לעקור מן השורש. זה לא נרמז בתוך המילים. לעקור מן השורש. זה לכאורה נשמע כמו ש...
זה כן. מהשורש השלילי.
מה?
כמו שהוא מהשורש השלילי.
הופה. סליחה.
זה כאילו מה שהוא אמר.
מה, סליחה?
זה מה שהוא אמר.
כן, כן. סליחה. סליחה. זאת אומרת, מה קורה כאן? בוא נבין. שאדם מתגאה גאווה שלילית, שאדם מתגאה גאווה שלילית על חברו. אני החשוב כאן. אני החכם פה. אתה לא מבין כלום. בעצם, זה צורה שבה בעצם היצר הרע משתמש בכוח הגאווה. כשאנחנו אומרים לעקור מן השורש, פירוש הדבר הוא, לעקור את היכולת של יצר הרע להיטפל למידת הגאווה. לכוח הבסיסי הזה בנפש. שורש הזה, כאילו למנוע מגידול סרטני, להיטפל לכלי אדם. כלי אדם שלנו הוא כלי אדם טובים. אבל גידול סרטני הוא משתמש בכלי דם. הוא משתמש בכלי דם. מהו שורש האחיזה של היצר בכלי אדם? יש לו שורש, יש לו מהלך. זה צריך להיות הזיהוי. הזיהוי של המהלך היצרי בבואו להיטפל לכלי אדם המופלא שנקרא גאווה. הכוח הזה בנפש, זה כלי דם. זה כלי שמוליך עוצמות חיים חבל על הזמן. נדמה לכם שאברהם אבינו יכול היה לנצח את ארבעת המלאכים בלי גאווה? יכולים לנצח את ארבעת המלאכים בלי גאווה? ארבעת המלאכים, את החמישה, ארבעת המלאכים, זו הייתה הקואליציה הגדולה ביותר, ששמה בכיס את כל הבריתות שמענו עליהם עד היום. זו הייתה קואליציה אכזרית, עוצמתית, קשה לתאר. איזה קואליציה ענקית זו הייתה, ארבעת המלאכים, את החמישה. כן? ואברהם אבינו רודף אותם עד דן, עד חורמה, לא יומן. כמה גאווה צריך. זו גאווה שהיא ממולט בענווה כמובן. זה גאווה שיסודה הוא ביטול גמור לרצון השם יתברך, אהבת חסד וכן הלאה. אבל תראו אהבת החסד, איך היא מזניקה את הגאווה כמו איזה לק של מטוסי F-16, פרח, כן? נגד ארבעת המלאכים. חז"ל אומרים שבמלחמה הזו הדם של ארבעת המלאכים הגיע עד הקרסוליים. הדם שנשפך שם במלחמה הזו, זה פשוט לא יאמן, וירק את חניכיו, וירק את חניכיו. הוא עם... יש אומרים 18, יש אומרים 36, לא זוכר ביותר מספרים שמה, כן? וירג את חניכיו, כן? הוא וחניכיו. רק אליעזר, יש אומרים שרק אליעזר לבדו. חניכו כתיב, כן? לא כתוב ביוד, חניכו כתיב. אליעזר לבדו, נגד ארבעת המלאכים. איזה עוצמה של גאווה. צריך בשביל זה. אז כך נוכל להסביר שלעקור את המידה משורשה, הכוונה היא, כן? לעקוב אחרי האחיזה היצרית באותה המידה, ואת זה לעקור. כן, בבקשה. איזה? פתוח. פתוח. מה זה גאווה? מה זה בעצם גאווה? להגיד אני חזק ממך. להגיד לארבעת המלאכים, מה, אתם מאיימים עליי? אני אראה לכם. זה גאווה. זה גאווה רצית. בוא נע, הם חשבו שהוא, לא יודע, משוגע. מה, אתה הולך נגדנו? זה גאווה. גם גאווה הלאומית של עם ישראל. לכם ששת הימים, יום הכיפורים. הייתה שם הרבה סייעתא דשמיא. הייתה שם גם גאווה. כן. זה פלא פלאים. איך עם כזה בכלל, העם הזה הוא גאוותן בצורה בלתי רגילה? אחרי 2,000 שנות גלות לבוא לארץ ישראל וב-67 שנה לבנות את מה שבנינו פה, במציאות של מלחמות בלתי פוסקות, והאנטישמיות חבל על הזמן, לבנות, זה גאווה. עם ישראל הוא גאוותן מאוד. הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות, שאם לא הייתה ניתנת להם תורה, היו מחריבים את כל העולם. ויש כמה עזים בלי תורה שכמעט יחריבו את העולם. ישו. אתה יודע איזה עזות יש לישו? לבוא ולהכריז על עצמו כמשיח חליפי, אתה יודע איזה עזות צריך, אבל זה עזות מקולקלת. כן? זה הוליד את הנצרות. זה הוליד את התומעה של הנצרות. כן? היום הרבה מהנוצרים זה כבר מעשי אבותיהם בידם. זה לא הנצרות השורשית הזאת, היא הארסית. הרבה מהנצרות זה הם כן. אבל הנצרות ככלל, ההופעה שלה על במת ההיסטוריה, זה תולדה של פרי הביאושים של אותו האיש. שלא שמע על החכמים. זו גאווה בלי תורה. היו עוד כמה יהודים כאלה, אגב, בהיסטוריה. היו כמה יהודים כאלה. טוב, אז זה כבר מכניס לנו באמת לדיוקים, אני לא יודע עד כמה להיכנס לזה, אבל זה מכניס לנו כבר לדיוקים, זה נכון מה שאתה אומר, כלומר, במהלך הטיפול שאנחנו מטפלים ביצר הרע, והאחיזה שלו בכלי הדם, אנחנו יכולים גם לפגוע בכלי דם לפעמים. הרב כותב את זה באורות הקודש, בהרבה מקומות, כן? באורות הקודש פסקה שנקראת מוסר הקודש, פסקה שנקראת יראת שמיים בהתחלתה. זה דבר מאוד אופייני אצל בעלי תשובה. בעלי תשובה, אנחנו רואים שבמהלכים הראשוניים שלהם, שבאים להדביר את הרע, אנחנו רואים שהם פוגעים גם בטוב. אומר הרב, יראת שמיים בהתחלתה, כן? היא גורמת לאדם בתלנות, שיעמום, חוסר חברתיות וכו' וכו' וכו'. יש כל מיני טובות. אז אנחנו רואים, זאת אומרת, בעל תשובה שרוצה להמשיך את האור הנשמתי שלו אל תוך החיים, הרבה פעמים פוגע, הוא פוגע בנטיות נפש שהן חיוביות ביסודם, הוא מצמצם אותם באופן שפוגע בנטייה החיובית. הוא לא חברותי, כן? הוא בטלן, הוא מתרחק מכל מיני כישרונות שהוא עסק בהם. יש פגיעה מסוימת בכלי אדם, אבל בהמשך החסרון הזה משתלם. החסרון הזה נשלם, נקרא לזה ככה. אבל אי אפשר כנראה בלי לפגוע באיזושהי מידה. אי אפשר. בלי לפגוע באיזושהי מידה. רק צריך לעשות את זה בחשבון ובדעת, כן? לעולם יהיה אדם ערום ביראה. מה זה ערום ביראה? שתהליך ההתפתחות של היראה צריכה ללוות חוכמה, זה נקרא ערום. אומר הרב, ואין היה, על הדברים האלה מסכת ברכות. לעולם יהיה אדם ערום ביראה. כן? כלומר, הוא צריך לצרף את החוכמה אל התפתחות היראה, כדי שהיראה לא תפגע יותר מדי בתפקודי החיים. כשאדם הוא ירא, אנחנו יודעים שזה דבר שיכול להוליד פחד למשל, חרדה, צריך מאוד להיזהר. לכן החוכמה והעורמה צריכה ללוות את מהלך התפתחות היראה, כדי שהיראה לא תתפתח בנפש יחד עם השיגים האופייניים לה. אז צריך ללוות את תהליך התשובה עם חוכמה מאוד גדולה, עם תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל משמרת את תהליך התשובה מהשיגים החמורים האלו. תורת ארץ ישראל. פירושה בחינה עצמית ומדוקדקת והכירה מן השורש של כל התכונות השליליות. זאת עלינו לעשות מבלי לתלות, להתעלות בכל תירוץ שהוא. בין אם זה לא חינכו אותי כראוי לניקיון, או ההורים שלי לא אהבו אותי, ובין אם זה אני לא כל כך מאוזן מבחינה נפשית. אין תירוצים. שמגיעים לסוגיה של תיקון המידות, אין לאדם מישראל תירוץ. למה אין לו תירוץ? למה אין תירוץ? מה זאת אומרת אין תירוץ? אין תירוצים. אתה חייב לתקן את המידות שלך. למה אין תירוצים? יפה. זאת אומרת, זה בירור גדול מאוד. בדרך כלל, האדם נוטה להקל על עצמו. אין? אני לא יכול כי ככה וכי ככה וכי ככה. כשאדם מדבר בשפה כזאת, הוא לא מודע לכוח העצום שיש בקרבו. הוא לא חירותי בעצם. הוא לא מאמין בצלם אלוקים שיש בתוכו. לכן הוא נתלה בתירוצים שפותרים אותו מלהתמודד עם מידת הגאווה. שאלה, אף אחד שלא יצביע. השאלה נשאלת, כל אחד פוגש את השאלה הזו בתוך תוכו, בשאלה הזו גם נעצור, כן? פעם בה נברר את זה יותר. שאלה, כן? אבל זו שאלה שצריך בשבילה כנות עצומה. ואני אסביר גם למה. כי כולנו יושבים פה בתוך בית המדרש, לכאורה, התשובה לשאלה שאני אשאל מיד, היא כבר ניתנת מעצם העובדה שאתם יושבים, במקרה זה מולי, ובשאר שעות היום, בבית המדרש. לכאורה. אבל אני אשאל את השאלה בכל זאת. אבל צריך המון כנות. אף אחד שלא ישיב כאן בכל רם. וגם לא ירים אצבע. כי זה דבר מאוד אינטימי ואישי. שאלה. כמה אנשים, כמה אנשים מאמינים פה, אבל באמת מאמינים, שהם יכולים לתקן את המידה החלשה שלהם. כל אחד יש את המידה החלשה שלו. יש תמרה מאבוני. כל אחד והאבון המיוחד לו. כמה אנשים מאמינים שהם באמת יכולים לתקן את המידה החלשה בהם? המידה החלשה? יש אדם שהמידה החלשה שלו זה גאווה. כן? עד כמה? הוא מאמין, למרות שהוא פה בית המדרש, הוא לומד תורה. עד כמה הוא מאמין שלימוד התורה יוכל באמת להתמיר, לעדן, לתקן את מידת הגבר. או שהוא אומר, אני לומד תורה זה נכון, אבל תמיד, תמיד, בכל מקום שיגיע אליו, בכל מדרגה שיגיע אליה, הגאווה תלווה אותי. את זה אי אפשר לתקן באמת. זו מחלה כרונית שחיים איתה. זו השאלה. באיזה מידה אנחנו מאמינים? שהמידה החלשה שבנו אכן ניתנת לתיקון. לא קל להשיב על השאלה הזו. אני לא בא לעודד, תשובה של אני לא מאמין. אני לא בא לעודד. אני רק רוצה שבכנות נתבונן כמה קשה להשיב על השאלה הזאת ולומר אני מאמין. למרות שלכאורה מעשיי מוכיחים עליי, אני פה בית המדרש. אבל זה לא בהכרח אומר. זה לא בהכרח אומר. צריך לחזק מאוד את האמונה ביכולת של התורה, לפגוש את הצד העמוק שבנו, את הנשמה, ולגרום תיקונים בדברים שאנחנו הכי הכי חלשים בהם. ואין לאדם תירוץ. יש עכשיו שיעור של הרב שרקי כאן, נכון? יש שיעור, כן, שאלות ותשובות. זה מיד מתחיל. בסדר? אבל אין תירוצים. אתה צריך לקחת את המידה החלשה בך, להתבונן ולומר, אני יכול לך. איך אני יכול לך? יש לי נשמה. יש לי כוח פנימי עמוק. יש לי נשמה. יש לי אהבת אמת. יש לי אהבת הטוב. עם זה אני אנצח. לא קל להגיד את הדבר הזה בבירור. לא קל לעשות גירה בעין עד השטן. לא קל לזרוק חץ בעיניו של השטן שמטיף לנו בלי ערף. עם המידה הזו נולדת, עם המידה הזו אתה תמות. אתה יכול לשנות דברים אחרים. דברים אחרים אתה יכול לשנות. את המידה הזו לא תשנה. זה משפט שצריך להיזהר ממנו מאוד. אנחנו נרחיב את זה פעם הבא. נעצור כאן. שבת שלום.